في التراك ترابهم بأنني هقعلة هقعلات كريم وسوك حد فرشات ثاب لقبيت فرشات حطات شاكوهنيم هيو أخدين متزخاكي ونا هيو أخدين ببثار كمان حطات شو كل شيء كدشين حطات أشام كل زخام ببني أهرون يخلينا كه كتوب شام كتوب خدي حارس أشتي بوشان بو يشابير مين بكلين حوشة بوشالة ومراك بشطاف بمايم مشان عود لكم أحيان بكنا مديان شما حارسش لكحو بمركوح بالشلال مديان لكحو قام فين كريس عودة از قام شما كتوب أخي تزهاج تكسف من حوشة بزيرة بديلها وفارت كل دبر شلابو بايش تعذيرو بايش بطهير אך במין די התחתה בכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים אלו הם שני הפסוקים שרמוז בהם עניין ההגעלה אם כי כתוב במים סתם במים לא במים לא אומר רק משותח במים במים הידועים מים הרותחים זאת אומרת שיוכלו להפליט אשר בלוע בדופני הכלי וכן בבשר חטאת מה הבעיה שמה אתם יודעים נותר של קדשין ושאוכל ממנו חייב כרת מה זה נותר? כל דבר ודבר מה שהתורה כתבה לו זמן שלמים נאכלים שני ימים בלילה אחד שוחטים אותו למשל את הקורבן שוחטים אותו ביום ראשון נאכל כל יום הראשון ליל שני ביום שני עד הערב אחרי שקעת החמה אסור לאכול אותו זה כבר נותר שני ימים בלילה אחד באמצע זה פרוש שני ימים ולילה אחד אז אוכלים אותו באותו היום ומשנים אותו או תולים אותו כפי מה שהם רוצים בבית המקדש כתוב שם הלכן נתתים נמושחה הגמרא אומרת נמושחה לגדולה כדרך שהמלאכים אוכלים רצה שלוק, רצה מבושר, רצה צלי מה שרוצה אין בזה הגבלות אז הוא רק צריך לאכול את הבשר הזה בשעה שאוכל מברך שקדושנו מצוותיו וצוונו לאכול את הזבח כן, היו אוכלים את זה ובעלים מכפרים, כמו שכתוב ואכלו אותם אשר כופר בהם בזר לאוכל כקודש הם כן, זה נאכל רק לזכרי כהונה ובכן, אמרתי כבר שיש זמן כתוב אם זה דבר ששלמים זה שני ימים ולילה אחד אבל אם זה תודה אל נזיר או אשם או חטאת נאכל יום ולילה שחטנו את הקורבן חטאת ביום ראשון אוכלים אותו רק אותו היום בכל הלילה עד עמוד השחר אבל החכמים אמרו עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה אבל מדינה נאכל יום ולילה עד חצות אז אשם חטאת שהם קודשי קדשים נאכלים יום ולילה תודה ואין מזיר גם כן נאכלים יום ולילה שלמים נאכלים שני ימים ולילה אחד שני ימים ולילה אחד כלומר אותו היום וגם למחר אבל בלילה האמצעי אבל מחר אוכל את זה עד שקעת החמה, ולא יותר. גם אחר כך ממשיך, הבכור, המעשר, הפסח, כל אלה גם כולם קדשים קדמים, אז הבכור והמעשר נאכלים גם בשני ימים בלילה אחד. חוץ מהפסח, שנאכל רק עד חצות. יש מדע אמר עד חצות, יש מדע אמר כל הלילה כולו, אבל לא יותר מזה. ובכן, זהו העניין של הקדשים, שהתורה קבעה להם זמן, מסוים עד מתי מותר לאכול, לא יותר מזה. מי שאוכל אחרי הזמן הזה, מהבשר הזה, כתוב שמה שחייב כרת. מי שאוכל, מביאים יאכול יאכל, ביום השלישי, כן, פגוד הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא כקודש מחלל, נבדו עוון עוון גזרה שווה, ונשא ארון את עוון הקודשים, שמה כתוב כרת, או כתוב כרת, בכל אופן, זהו הדין שמי שאוכל נותר חייב כרת. בכלי שמבשלים בו, נגיד בשלנו היום חטאת, שחטנו את זה ביום, שחטנו אותו ביום ראשון, מותר לאכול אותו היום ובלילה. מגיע עמוד השחר, כבר אמרנו שהבשר נעשה נותר. אבל מה שבלוע בכלי שבשלנו בו למשל, ביום ראשון בערב, בשלנו אכלנו בלילה מהבשר הזה. נשאר בדופני הכלי בלוע טעם של הבשר קדשים. כשהגיע עמוד השחר, לא רק מה שאוכל בשר בעין נקש המונותר, גם מה שבלוע בקרי נקש המונותר. אז כשאחר כך מחר אני אבשל בבשר קדשים כשרים, יפלוט הטעם שבקלי בתוך הקדשים האחרים ויסור אותם. לכן באה התורה ואמרה, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. שם מדבר על בשר חטאת. בשר חטאת נאכל יום ולידה, כמו שאמרתי, אז משלנו בו בתוך כלי חרס. כלי חרס הוא מועדוג על הכלל, שבירתן היא טהרתן. אין להם תקנה כדן. כנראה שהם פורטים לאט לאט, אפילו תשימו אותם במים רותחים, יפלטו מעט, אבל לא יפלטו את הכל. אחר כך כשאתה בא ומבשל עוד פעם את הבשר הכשר, שחוזרים עוד פעם ופורטים את הטעם של האסור ואוסרים אותו. אז כשם שהנותר, בשר נותר בעין הוא אסור, ויש בו חיוב קראת, כמו שאדם אוכל 15 פסח, דרך גם כן אותו דבר, הבדוע גם כן אותו דבר, גם כן נעשה נותר, ואחר כך אם יפלוט את הטעם הזה בתוך האוכל האחר, אז גם כן תחייב עליו קראת. אז מה עושים? אמרנו, כלי חרס שוברים אותו, אין לו שום תקנה. זה שכתוב בגמרא, במסכת פסחים דף למד, התורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דופיו לעולם. ראשי אומר דופיו, לשון דופי, לשון הטעם שבלוע בתוכו, אז לא יוצא לעולם, נשאר עוד מעט, כל פעם יוצא כמעט כמעט, לאט 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 לאט. לא כמו כל הכלים, כלי מתכות, אתה שם אותם במים רותחים, פורטים כל הבלוע בתוכם. אבל כלי חרס זה לא פורט בבת אחת, פורט לאט 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 לאט, כי כשאתה אחר כך מבשל בו דבר כשר, הוא חוזר ופורט את האסור, ואתה אוסר את הכשר. לכן אמרה התורה, וכלי חרס, אשר יבושל בו, יישבר, אין לו תקנה. ובכלי נחושת בושלה, נחושת זה מתכת, ומורק בשוטף במים. אמרו בגמרא, במסכת זבחים, ומורק בחמים, ושוטף בצונן. זאת אומרת, צריך למרקת בליעת עוד, לגמור אותה, על ידי מה? על ידי שמרתיח מים חמים, מים של הגעדה, ושם אותם בפנים, אחר כך זה נפלט כל הטעם הבלוע בפנים, ואחר כך שוטף אותו בצונן. השטיפה בצונן זה היה בעיקר בשביל דבר קדשים, גזרת הכתוב, אין בזה טעם, וכי למה צריך לשטוף אותו בצונן? אחרי שפלט, פלט, מה אתה רוצה ממנו? אבל זה גזרת הכתוב שיהיה ככה בקדשים. ומנהג העולם שהיום עושים, רוצים לדמות את עצמם לקדשים, כך כתוב התוספות עבודה זרה עין וב, שרוצים להשוות את העניין הזה כמו קדשים. לכן מנהג העולם היום, גם כן אחרי שגומרים להוציא את הכלי מתוך מי הרתיחה של הגעלה, מצומים אותם, יש על ידם איזה כלי אחד, שתמים שיש בתוכו מים קרים, מים צוננים, ולכן מוציאים אותו מהחם, ונכנס אותו בתוך הקו. רק רמז בעל מה, אבל זה לא מעכב. אם לא עשה ככה, אם לא נתן, לא עכב. כיוון שהעקר הוא ההפלטה של הרתיחה. מה אכפת לי אם עשה את זה בצונן או לא, הצונן הזה לא מעלה ולא מוריד. אין על זה זכר בעל מה, זה מנהג בעל מה, וזה דבר שלא מעכב. אלו הם דברי התוספות והראש בסוף עבודה זרה. כן, זה שאמרנו, התורה דברה בזה, איפה? והלכות של פרשת חטאת. זה בפרשת צו. אחר כך יש פרשה שאחרי פרשת מטות, שם דיברה על כלי מדיין. שם זה דבר יותר חמור. למה שהשתמשו בזה המדיינים, בכלים שלהם, כלי סעודה שלהם, השתמשו בשר טמא. חזיר, שקצים, מולמסים, מאשימה, מה לא אוכלים? שם מוות רעץ גם כן אוכלים, הכל אוכלים. כן, וזה בדוע מכל התועבות שלהם, מכל שקצים מולמסים שלהם, בדוע בתוך דופני הכלי. אז לכן באה התורה והקדימה. כשלקחו את זה שלל, הביאו את זה למחנה, באה התורה והקדימה. אל תשתמשו בהם, אלא כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש בטהר, תכניסו אותו בתוך האש. מדבר על שפונים, אסקלאות שעושים בהם טלי, קבב. והטלי שלהם מה זה? בשר חזיר. מה הם עושים? זהרים שיהיה בשר כשר, שחיטה כשרה, יש להם דבר כזה? לא. אם כן, אחרי אמרה התורה, כל דבר אשר יבוא באש, כלומר שרגיל תמיד להביא אותו באש, כמו למשל השפעות הזה, שאתה שם בתוכו סיך, זה קוראים בערבית, אתה מכניס בתוכו את הבשר ואתה צולה אותו. או אסקלאות, אסקלאות זה כמו אצבעות כאלה, אתה שם אותם, נמת הגחדים, ושם עליהם את הבשר וזה נצלה לבד. אז זה שפעודים ואסקלאות, שניהם דין אחד להם, דרכם לצלות בהם על ידי האש בלי אמצעות של רוטב. אין שם רוטב, אין שם מרק. כששמים את הבשר בתוך הצלי, צלי לעשות את זה בתוך השפעות, זה לא עושים שם מרק. אז כיוון שהוא בעלה על ידי האש, אין לו תקנה בהגעלה, אלא שתעבירו באש בטהר, תכניס אותו בתוך האש עד שיהיה ככה כמו גחרת, עד שנוצצות נתזים ממנו, נשרף כל הבלוע בתוכו, הכל כבר נגמר, נשרף, נהיה אפשר, ואז תוכל להשתמש בו בדבר כשר. אבל אם לא תעשה כך, יפלוט השפוד הזה או התקילה הזאת, יפלטו את הטעם שבלוע בתוכם, בתוך הבשר כשר שלך, ויאסרו אותו. לכן קודם כל צריך תעבירו באש, אחר כך יהיה תחר, אחר כך יהיה מותר. אך במין דיית חטא, מה פירוש אך במין דיית חטא? זה דין מיוחד, לא דווקא בכלים שהם אסורים, אפילו בכלים שהם מותרים, אם אתה לוקח אותם לגויים, כלי סעודה הנקחים מן הגוי, אסור להשתמש בהם בלי תבילה. זה במין דיית חטא, במים שהנדה תעוברת בהם. יש לנו גמרא זה בעבוד עזרה עינה, מים שהנדה תעוברת בהם, זה אנו ששמעים 40 סעה. למה צריך שהתורה תגיד לי מים שהנדת עוברת בהם? ושרק נדת עוברת, כל אדם שהוא תאמן, בזמנם היו צריכים לטבול. אלא, בא התורה להפוקד דבר אחד. בגמרא בנזיר למתחת אומרת, בזמנם שהיה דין טומאה וטהרה, כלים שנטמאו, לא כדין אדם, כלים שנטמאו אתה רוצה לטהר אותם, מספיק שיהיה רביעית מים, מקווים, נקווים שנקו מעליהם, לא מים שאובים, אתה מותר להתמש רביעית, והכלי הזה יכול להתחצות, תשים אותו בפנים, יתחסק כולו במים, זה כבר קשר. לא צריך לחפש מקווה שיש בו 40 סעה כמו אישה נדה. באישה כתוב, וגם בלחוץ תמה, ולחץ במים את כל בשרו. מים שכל בשרו עולה בהם, שערו חכמים 40 סעה, זה שיעור גדול. שעור שאדם יכול לפנוס לפנים, נגיד אמה, ענה, מה בירום שלוש אמות? כאדם הוא יותר משלוש אמות. שלוש אמות מגיע עד כתפיו. אדם נורמלי, שלוש אמות עד כתפיו בערך. הם תשים גם חשמון של הראש שלו, אבל כשהוא נכנס בתוך המים, המים צפים, עולים. עולים למעלה, אז נתחסה כל ראשו בהם. לכן אמרו שערו חכמים, שעור מקווה טהרה, אמה, ענה, מה בירום שלוש אמות? זה השעור שמקווה טהרה. זה משאר החכמים שזה 40 סעה. זה בשביל תפילה של האדם שרוצה להתאחר. אבל כלי שהיה תמה, ואתה רוצה להתאחר אותו, יש רביעית מים, כל שהכין מתחסה כולו בתוך המים, אז זה קשר. זה שיחה שהתחסה כולו בבת אחת. אי אפשר להפוך אותו, אם הוא ארוך למשל, אי אפשר לעשות חצי ואחר כך מנעזו להפוך את החצי השני, זה לא מעין. תפילה צריכה להיות בבת אחת. כמו אדם, למשל, אם אני רוצה לטבול, ונגיד השיעור של המקפה הוא לא גבוה כל כך שלוש אמות, אלא הוא אמה אחת גובה, אבל הרוחב הוא שלוש אמות. אז צריך שישכן בפנים, בתוך המקפה, כדי שיעלה יצוף המים על כל גופו, שיעלה המים בכל גופו. אבל אם הוא ארוך יותר מדי, והוא רוצה למשל להיכנס חצי, יבוא המים, יגיד יבוא עד החזה שלו. ואחר כך עוד פעם יחזור ויהפוך את ראשו למטה ורגליו למעלה, יעשה כמו בן גוריון, יעמוד על הראש. אז זה לא שווה כלום, חצי חצי, וזה לא שטבילה לחצאים לא שווה כלום. צריך טבילה בבת אחת, כל גופו עולה בהם. כן, לכן זה שייך, כמו בכלי, כמו באדם, בזה אין שום מפרש. השיעור הוא, ההפרש הוא בשיעור. באדם צריך להיות 40 סעה בבת אחת. אבל מה שאין כן לגבי כלי, לפי הרחל משה מסיני, ככה גמרא שם אומרת בנזיר, שמספיק רביעית מים. אם זה מחטים, צנוריות, דברים קטנים שנטמעו, תזיר אותם ברביעית מים, נקבו מים, באו גשמים באיזה מקום, ונקבו שם מים, זה מים שלא היו שאובים, אלא בידי שמיים. ולשלמדו רבותינו, אך מעיין ובור במים יהיה טהור, מה מעיין בידי שמיים, אף בור בידי שמיים, לפוקי מים שאובים, שהם פוסלים. אז לכן, אם אתה מכניס את הכלי הזה בפנים ועלו צפו המים על כל גלותיו, אז מעיד בו המקרה הזה, מעיד בו הטהרה. לא כן הדבר כשאתה לוקח כלים מגוי, כלי סעודה הנקחים מן הגוי, ואתה רוצה להטביל אותם כדי שיצאו בשוט גוי, נכנסו בשוט ישראל. זה נמדנו מהפסוק הזה, אך במן עדיין התחתה, כיוון שהכלים האלה של מדיין, קודם היו של מדיין, עכשיו עברו ברשותכם, יצאו ברשות גוי, ברשות טמא, נכנסו ברשות טהור. אפילו בשדה כתוב, ויקום שדה עפרון, אומר ראשי, קימה הייתה לו, שיצא מרשותו של עפרון הטמא הזה, נכנס לרשותו של אברהם אבינו. אז קימה את אלוהים, זה שדה מסכן, זה חסד קרקע, אפילו שייך בו קימה, זה כבוד לו. כך גם כן, הכלי הזה יצא משות לומעה, חסד שאתה הרע, אז צריך לטבול, להטביל אותו כדי שיהיה טהור. ואין לנו פסוק אחר, אלא הפסוק הזה, אך במן די התחתה. ולכן אמרו לא אסרו, אלא דווקא כדי סעודה, אבל לא כדי סעודה, קנית למשל קורדום, קנית פטיש, קנית צוות בגוי. אתה לא משמש בזה, רק יש דברים אחרים, להוציא מסמר, להכניס מסמר, לדפוק, לחרוש, זה לא הדבר שנוגע בגוף המזון. כדי סעודה זה נוגע, הכלי נוגע במזון, אז לכן צריך לעשות לו מקווה, ודווקא כדי מתיחות, אבל כלי עץ, כלי עצם וכיוצא בהם, לא צריך לעשות להם טבילה. תראה מה שהפסוק מנה, מנה רק כלי מתכות, אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל, את העופרת, קודם כלי מתכות. אז זה אמרה התורה, כל דבר שיבוא ואיפה לא, אך במן די התחתה. זה תנאי שאפילו הוא לא השתמש בו הגוי בכלל, אפילו כלי חדש ממש, לא נגע בו בכלל, אפילו אחי, הטבילת טבילה. למה? כמו שהכלי שהיה כבר שהשתמש בו הגוי, שאני כבר הכשרתי אותו, עשיתי לו לבון למשל, כמו שאמרנו, אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. עשיתי לבון, נפח כמו להיות חדש, ואף על פי כן תורה הצליחה לעשות לו טבילה. אז אותו דבר חדש ממש גם, דין אחד בהם, אין שום הפרש בדבר הזה. כאן לא כדי להפליט משהו, להפליט כבר הפליט. אז לכן אין לפרש בזה אם זה חדש, או זה שכבר הופלט ממנו האסור. וכן התורה אמרה, במה די התחתה? גזרת הכתוב צריך לעשות את הטבילה שיצא מרשות גוי, אחרי שיצא את כל זה כתוב גם כן בירושלמי, הנימוק הזה, הואיל ויצא מרשות גוי, כמו שהגוי עצמו, אם הוא רוצה להיות יהודי, רוצה להתגייר, אז מה, אף פעם לא יכול להיות יהודי בלי טבילה. אפילו עשה ברית מילה, בלי טבילה לא יכול להיות יהודי. או אישה גיורת רוצה להתגייר, צריך לעשות טבילה, בלי טבילה לא יכולה להיות גיורת. כך גם כן מעניין הזה, צריך להיות גם הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. הכלים האלה שלקחתי אותם מהגוי, חייב לעשות להם טבילה לפני שישתמש בהם כל תשמיש אחר. חכמים אסרו, מדרבנן, שלא ישתמש בהם, גזרה שלא ישכח. אומר, טוב, מחר אני אעשה טבילה, מחר בינתיים אני אשתמש בזה, לא? לכן אסרו להשתמש בו בלי שעשה בזה טבילה. אדם שמתארח אצל אדם לא דתי, יש לו בעיה. אפילו שמזמין אותו למשל, נותן לו דבר כשר. נותן לו למשל כוס תה, נותן לו איזה צלחת, להשתמש בה, שם בתוכה תבשיל כשר, משהו כשר, שם בתוכה ריבה. אם זה דבר שהוא מאלה המינים האלה מתיחות, כלי מתיחות, אסור להשתמש בה. או כלי זכוכית, גזרה מדרבנן, בגמרא עומד שם בעבודה זרה, גזרו חכמים על כלי זכוכית, שגם הם צריך לעשות להם טבילת כלים. ודעת רוב הפוסקים שזה מדרבנן, גזרה משום כלי מתיחות. כיוון שכלי זכוכית, אם השתברו, חוזרים שמים אותם, מתיחים אותם עוד פעם יכולים לעשות מהם כלי. זה דומנת למתכת, כי המתכת יכולים לעשות לתלה, יכולים גם כלי לעזור וחדש אותו. אז לכן דימו אותם חכמים זכוכית כמו כלי מתיחות. לכן, אם הוא יביא לו קוסטה לפעמים זכוכית, לא ישתמש בו. אסור לשמש בו, אסור לשתות ממנו. למה? מפני שלא אסור לו טבילה. אבל אדם שנכנס למשל במסעדה ולא יודע אם בעל הבית הוא דתי או לא דתי, טבל את הכלים ומביא לו קוסטה, יכול להקל. מה ההבדל בדבר? זה המסעדה, היא לא עומדת בשביל שאדם ישתמש בכלים שלה, זה קונה את הכלים בשביל מסחר. כל מה שאסרה התורה, שהצליחה התורה טבילה לכלים, הצליחה באדם שהוא קונה למשל, שם לקחו זה שלל, יכול להיות שלל, גם כן קנו את זה, או אדם שקונה את זה במחיר, או שקבל במתנה, אז נעשה עבר מרשות גוי, חס רשות ישראל, בתנאי שהוא עבר רשות ישראל כדי שיוכל להשתמש בו, כדי שיוכל לנות ממנו, ישים בתוכו את האוכל שלו. אבל אדם שהוא עושה, פותח מסעדה וקונה כלי זכוכית, הכלי זכוכית האלה לא עושה בשביל שהוא בעצמו יאכל, הוא עושה בשביל המסחר שלו, כל מי שיבוא לאכול, איך יאכל? יאכל ביד שלו, אם כן מביא לו בכלים, אם כן נעשה בזה לצורך מסחר. לכן יש מזה מקום של כולה. אדם ירא שמיים לא כך, לא צריך לסמוך על כולה הזאת, אלא חייב להטביל כל הכלים שיש לו בתוך המסעדה. אם הם, כמו שאמרתי, זקוקים לטבילה, כמו מתיחות, כלי מתיחות, או כלי זכוכית. אבל שאר כלים, נגיד כלי פלסטיק, כלי עצם, כלי עץ, כלי חרס, כל אלה לא צריכים טבילה בכלל. תראה, לא צריך אותם טבילה. התורה פרטה רק כדי מתכות, וחכמים באו והוסיפו מדרבנן כדי זכוכית. וכשאדם מטביל את הכלים, צריך לברך אשר קדשנו נשותה וצבענו על טבילת כלים, ואם הוא כלי יחם יאמר על טבילת כלי, ככה נוסח כשהוא בא לעשות את המצווה הזאת להטביל אותם. אז לכן גם בתי מלון צריך אדם מדקדק אם בתי המלון האלה, חתחילה אני מדבר, מדקדק אם הם הטבילו את הכלים, לא הטבילו את הכלים, הייתה בעיה. למשל פעמים הרבה לוקחים מביאים כלים מחוץ לארץ, מביאים כלי זכוכית, דורלקס, היום לא כל כך מצוי פה בארץ ודברים האלה, וזה לא שביר, זה כדאי להשתמש בו, לכן משתמשים או פיירקס או דורלקס, מביאים אותם מחוץ לארץ, ומשילים בהם ושותים בהם, זה נקרא שמיים כלי סעודה, צריך אסור להשתמש בהם בלי טבילה. אז לכן בתי המלון חתחילה צריך לעמוד על כך שיטבילו את כל הכלים שלהם, שלא ישילו אותם בלי טבילה. מתארחים אצלם אנשים מראי שמיים, שמים אצלהם צלחות ומפניהם, לא רק הצלחות של, של חרס ששם אמרנו שלא, שלא צריכים. הפירו עושים גם, למשל, אם זה חרס מצופה, מצופה למתכת ומצופה לזכוכית, גם כן יש פוסקים שונים שחייב לעשות טבילה, אז מטבילים אותם בלי ברכה, כמו צלחות כאלה, הם חרס, חסינה, אבל הם מצופים למעלה, מפולצוליים או משהו אחר, אז גם כן צריך לעשות להם טבילה, אבל בלי ברכה. ברכה מברכים רק על כלי מתכות או על כלי זכוכית. כלי פלסטיק בכלל לא צריכים לעשות להם טבילה, וכן כלי חרס, כלי עץ, כלי עצם, כל אלה לא צריכים לעשות להם טבילה. אבל צריך לכתחילה להקפיד שבתי המלון והמסעדות יטבילו את הכלים האלה שצריכים טבילה. חזרנו לעניין שלנו, אך בגין די התחתה, כמו שבארתי, במים שהנדעה תובלת בהם, כלומר מים שארבעים שעה, מקווה טהרה. אז הוא רוצה להתמיד אותה, נכנס לבית המרחץ למשל, בבית מרחת זה מלא זוהמה, שמה לא מברכים, אי אפשר להגיד שם שמיים שמה. הגמרא אומרת בבית מרחץ דינוק עם מבית כסה, מרוב הזיעה שעולה שמיים החמים, כולם עונים זיעה וכיוצא, המקום יש לו תמיד ריח לא טוב, וזה נקרא שם כמו דינוק די בבית המרחץ. לכן, אם הוא רוצה לברך, מברך בחוץ, וקודם כל יוודא שהמקפה בסדר, המקפה מלא, הכל בסדר, אז יצא החוצה, יברך את הברכה שקשנו לך תבלת כלים או תבלת כלי, ותקף ירוץ בלי שהוא מפסק ויתמיד את זה בתוך הכלים. כמו שעושים אנשים שהם הולכים להתאהר וטובלות שם במקווה, בפנים אם יש שם מנים שם בתיאות ומתרחצים שם, מתרחצות שם, אפילו אין שם באותה שעה שום בן אדם אחר, רק היא, אפילו היא לא יכולה לברך בפנים, מאחר שהזיעה עולה למעלה, כמו שאמרתי, המקום זה נקרא שם בית מרחץ, ולכן דינות של בית המרחץ, גמרא מפורשת, דינות קדמים בית כסה, דקה פסק גמרא בשולחן ערוך. לפיכך אין מקום לברך שם, אלא אם כן תברך בחוץ, ועוד החלוק עליה, עוד לא פשטה אותו, חלוק תחתון, מברכת ברכה שכשם שם שם על הטבילה, מיד בזריזות פושטת את החלוק ורצה שם לתוך המקווה וטובלת בלי שמפסק, שאסור לדבר בין ברכה לעשיית המצווה. כן, לכן היא מברכת תחילה ואחר כך נכנסת. אבל האשכנזים לא כך נוהגים, נוהגים כמו דעת פרי מגדים שאומר שאם זה המקום הזה יש בו רשות לפני עצמו, הוא אומר. אבל דברי מרן לא כך משמע, מרן צובר כמו דעת מביא דעת בן ומנוח, שהוא אומר יש חלוק בין מקווה שבעולם הוא קר שאז מותר לברך שמה, ובין מקווה שמחממים אותו, וכשחממים אותו דינו קדים בית המרחץ שאסור לברך שמה. לכן כתוב שמה בגמרא היה טובל במים, בגמרא כתוב היה טובל במים והגיע זמן קריאת שמע תקף הנצח המה, כשמנדה אמר צריך לקרוא קריאת שמע ממש עם הנצח המה, ואם עבר הזמן של הנצח המה נגמר, עבר זמן קריאת שמע. זה כשמו קרא שמה כוותיקין, הוותיק קורא אותה עם נצח המה. יש תמבה שסובר, אם לא קרא עם נצח המה, אלא אחרי נצח המה, לא יצא לחובתו. הלכה לא כך. אבל אותו התנה, הוא אומר, הוא ירד לטבול, חשב שעוד יש לו זמן, ונראה תקף, שאותה שעה נצח המה, מתחילה החמה לזרוח. אז אם יכול, לעלו תקף ומיד מתוך המקווה, ויתכסה, ויקרא קריאת שמע יעשה כך. אבל אם אין זמן, אין שהות, שעד שיעלה ועד שיתחסה במים, יתחסה בושת מלבושיו, יעבור הזמן, אז יתחסה במים ויקרא. איך יתחסה במים? יאחיר את המים החוברים. אז בזמנם היו המקוואות צלולים כמו עכשיו. המקוואות היו נעשים ככה ברחובות, במקומות ששמע, כמו שאמרתי, עפר. אז הוא אוכל אותם ככה ברגלו כדי שלא יראה בשרו. אם דבור רואה את הערבה, אסור. כן, הוא ערום בפנים. לכן כשהוא ככה אוכל אותם ברגליו, אז המים אחרים נעשים ככה, מכסים את בשרו, לא רואה כבר את בשרו, ושכתוב לא יראה בך ערבה דבר ושם מאחריך. אסור לקרוא קריאת שמע כשאדם ערום. אבל כאן כשהמים כל כך עכורים, אז הם מבדילים כאילו בין לבו ובין הערבה, או בין עיניו ובין הערבה, ויכול לקרוא קריאת שמע. ומדובר שיש שם איזה בגד, איזה דבר, איזה מגבת, שם אותה על הראש שלו וקורא קריאת שמע, כדי שלא יפסיד קריאת שמע. עכשיו לפנינו אמרנו, ההלכה היא כמאן דאמר, כרבי יהושע שאומר עד 3 שעות. שכן דרכן שבני מלכים קמים ב3 שעות. שתנה בשוכבך ובקומך, בקומך, זה מה שאדם קם. בני אדם קמים עד 3 שעות ביום. 3 שעות, יש מחלוקת אמונים אותם מנצח המה או מעמוד השחר. כל פנים, זה למדנו. שטבילה במים, אם המים צלולים, אסור, פני שדבור רואה את הערבה. גם אישה, כשנשאת בתוך המקווה, דבר רואה את הערבה, אז מילה, אם מים צלולים, אסור. משתמה של המקוואות היום שלנו, מים צלולים. לכן, עדיף יותר, הכי טוב, כמו שכותב מרן, בסך הכל גם כאן עובד עשייתן, אסור לברך אחר הטבילה, צריך לברך לפני הטבילה. אז לכן, כמו שאמרנו, עדיין בחדר החיצון קצת, קודם כל תברר יחד עם המטבילה שהמקרה הוא מוכן ומזומן, שלא יחס לשנה ולכה לבטלה, אולי יש שם עסוקים, יש שם אנשים הרבה, ואי אפשר להיכנס, אז זה כבר ברכה, יהיה אחר כך הפסק, יהיה שהות, אסור לשהות בין הברכה לעשייה. כן, אחרי שתוודא שהכל בסדר, מברכת בחוץ, בפשיטה מעלה את החלוק, ותקף נכנסת בפנים ותובדת. זה הדרך הנכונה והישרה. זה דעת מרן, כמו שאמרנו, בשם רבנו מנוח, שמחלק בין מים צוננים ובין מים חמים. מים חמים דירם קדים בית המרחץ, ושם בזמן חכמי התלמוד היה להם מקווה של מים חמים. כל המקוואות שלהם היו קרים, כמו שם נכנס לתוך המקווה. לכן אמר, מספיק שיעכור את המים ברגליו. טוב, ואיפה בית מרחץ יש פה? אז אם בא רבנו מנוח בתרעת, מדברים שם מקווה של העולם הוכר, אף פעם שם לא מחממים. אז לא שייך לזה בית המרחץ, בית המרחץ, למה עשנו אותו? פני הזיעה של המים העמים שתמיד יש שם, לכן נעשה שם ריח, ונעשה שם כמו בית כסה. אבל הלב הכי מותר, זה מה שאמר רבנו מנוח, הוא מראה פוסק כדבריו, וגם הרב חידה בספר מחזיק ברכה כותב כדבריו, ועוד כמה אחרונים שהסכימו לזה. לכן אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן, כך צריך לנהוג. אז כל אחד יורה לאשתו שכך וכך צריך לעשות. אם תעשה לבעיה המטבילה, שתגיד לנו, ואנחנו ניתן הנזיפה כמו שצריך. אין הרשות לפקוד עלינו פקודות. מספיק שעשו אשכנזיות שיעשו, יש להם ממש שיסמכו. יש להם רבנים שלהם שיסמכו עליהם. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, לא נזזים מדברי מרן. אם היא מברכת בתוך המקווה עצמו, ושם, כמו שאמרתי, יש שם בתיאות, יש כל מיני דברים. כן, יש, זה כמו שהיא מברך במקום המתונף. מותר לברך בתוך בית כסא? חס ושלום. נמשיך את הפסוק. כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במין דגת חטא, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. מה פירוש הפסוק? כל דבר שהוא לא הולך באש לבד, כגון סירים, כדירות, שמטיחים בתוכם רוטב, לא משנים אותם, לא משנים בהם לבד, כמו שפודים והסקלעות, שעושים בהם צלי. צלי זה ממש על ידי האש, אין שם שום רוטב. אבל בתוך סירים, כל התבשילים שבעולם עושים אותם עם רוטב. לכן, כיוון שבראו על ידי נוזלים, על ידי מים, חוזלים ופורטים על ידי מים. לכן תעבירו במים. איזה מים? מים רותחים, כמו שאמרתי. גם שם כתוב, מורת משותף במים, לא במים. כבר חס בסבור במים חיים וטהר, במים. אבל פה כתוב במים, צריכת מים רותחים, לא שתי מים. כן, שירתיח את המים, נכניס את הכלי בפנים, זה הסיר הזה, או הכדרה הזאת, ועלי לקח מכשיר אותו. זה דין הגעלה שלמדנו מהתורה. השאלה נשאלת, למה בבשר חטאת לא כתוב כל דבר שירבו באש, תעבירו באש וטהר? כתוב שם, וכדי חרס אשר תמושן בו יישבר, ואם יכלי נחושת מושלה הוא מורק ושותף במים. שם לא כתוב בכלל, אם זה היה שפודים, הסקלאות, לכי שם בבית המקדש לא יוכלים על ידי צלי, אז גם שם תגידו את הרע, כל הזה שיבוא באש, תעבירו באש ותהר. לא כתוב כלום. רק כתוב, וכדי נחושת מושלה הוא מורק ושותף במים. התשובה על זה, יש חילוק בין בשר חטאת לבשר לכלים שכלי מדיין. כלי מדיין השתמשו בהם באיסור, כלומר הגויים השתמשו בהם דברים שאסורים לנו, כגון בשר בהמת טמאה, או אפילו השחיטה שלהם אפילו בהמת טהורה, הם אין להם דיני שחיטה כמונו. לכן הם שוחטים בסכין חדודה, שוחטים בסכין פגומה, ולפעמים גם יורים בהמה והורגים את היחסם היום. איך כולם עושים? היום בית המטבחים של כל הגויים, איך עושים? להקים את הבהמה, יורים בכדור אחד בראש וגמרנו, זה לא צריך לא שחיטה ולא שום דבר. אלו רשעים, אכזרים, יש להם דיני שחיטה, יש להם. וכן, אחרי שהם מבשלים בבשר נבלה וטרפה, הכל יבלוע אסור, אז אחר כך חולבות אותו בהטף, זה יותר חמור. בשר חטאת בשעה שבלעה הכדירה הזאת, בישלת בתוכה את הבשר חטאת או בשר אשם. בשעה שאתה בישלת היה קשה, היה מותר, היה מצווה לאכול את הבשר הזה. בשר של קודש, היה מותר לאכול אותו. אז התירה בלע, בשעה שבלעה בלעה דבר התיר. אלא מה, בעולו בתוך דופני הכדירה, עבר אותו הזמן שהיה מותר לאכול את הבשר, ונעשנו את השפרש בשעה, שעת בליעתו היה מותר, ואחר כך נאסר. ובין כלי מדיין שמתחלה עקב בראשון גאוב, מתחלה בעקב כשתמשו בו, כשתמשו בו באסור, וכל הבריעה הכל אסור. לכן בשביל זה יש הפרש. שם אנחנו מצליחים בשפודים והסקלאות של כלי מדיין, מצליחים להעביר אותם דווקא באש, להכניס אותם באש חזקה עד שיתלבן כולו ונצצות נתזים ממנו, כדי שיסרף כל הבלוע בו. בזה התורה הקפידה. אבל משאין כן בחטאת, לא צריך כל הדברים האלה, אפילו שפודים, אפילו הסקלאות, מגעינן ברות, חיים והן כשרות. זה לשון המשנה במסכת זבחים, וזה הגמרא גם כן במסכת עבוד הזרה עין וב, שם הגמרא מקשה סתירת המשניות לך עולה. שפה, שם כתוב, הלוקח כלים מן הגוי, שם בעבוד הזרה כתוב, הלוקח כלים מן הגוי, עץ דרכו להשתמש בו באש, צריך ללבן אותו. שפודים והסקלאות מלבנן באור. כדירות, יורות וקומקומוסים, מגעינן ברותחים. כי אם יש הפרש, מה הוא קנה מהגוי? אם קנה דבר שהוא כמו שפודים והסקלאות, שתשמישן באש, בלירות הם, חייב לעשות להם לבון. ואם לקח מהם, קנה מהגוי, כל זה מדברים כלים משנים, שהשתמשו כבר הגויים בהם. אבל אם לקח מהם דבר שכמו כדרות, צירים וכיוצא, מגעילם ברותחים והם כשרות. שם כתוב, מתקיר, שם, ומילא רב עמרם דה רב שישת. רב עמרם היה תלמידו של רב שישת. הוא מקשה לו ממשנה למשנה. תנן, הלוקח כלים מן הגוי, אם הם שפודים והסקלאות, מלבלן ואור. אם הם ירות וקוקומוסים, מגעילם ברותחים. ומינו, במשנה מזבחים לא כתוב כך. מה כתוב? שפודים, מסקלאות, יורות, קוקומוסים, כולם מגעינם ברותחים. אז מה יש הפרש מזה לזה? אמרו, אמרה ברי, מה עניין גאור הגויים אצל קדשים? אחה התירה בלע, אחה הסורה בלע. מה אתה מקשיב ממשנה למשנה? איך אתה מדמה זה לזה? בקדשים, שם התירה בלע. אמרו, אמרם בני, מה אתה מקשיב? אמרו, בדרך חבב, דרך תלמידו כמו בנו. אז אומר לו, שם בקדשים, שם זה יותר בלע. בשעה שהשתמשו בשר חטאת, בשר אשם, כדי לאכול, אז זה מותר, יהיה מצווה גם כדי לאכול. זה התירה בלע. אלא שאחר כך נאסר, עודו בדופני הכלי. כאן זה סורה בלע, כלי מדיין, כמו קונה מהגויים, זה כמו קונה מדיין, זה סורה בלע. בזה אנחנו מבינים, כמו שאמרתי, דיוק הפסוקים. בפסוקים, בפרשת צו, לא כתוב כלום על עניין של לבון. רק כתוב ומרק משותף במים, זהו כל מה שיש. ובישול דרך אגב יש פסוק בדברי הימים, ויבשלו את הפסח, וכי מותר לבשל את הפסח? כתוב לא תאכלו ממנו בשל ובשל ומים כי אם צלי אש. מילת בישול בלשון המקרא כוללת גם צלי, וכן כתוב שמה בעניין פסח, ובשלתה ואכלתה, ועשית פסח לשם אלוהיך אצלנו בקר, ובשלתה ואכלתה במקום אשר יבחר השם. מה זה בשלתה? זה פסח מבשלים? הפסח עושים אותו צלי. אלא בלשון המקרא בישול כולל גם צליה. לכן כשאמרה התורה בפרשת צו, אם בכלי נחושת בושלה ומורק משותף במים, לא מדבר דווקא כלי נחושת כמו כדירות וסירים שבשלים בהם ברוטב, אלא בושלה כולל גם דבר שצלי, כגון שפונים, כמו הסקלאות, והם כלי נחושת הם, וצלית בהם. אז גם כן הוא מורק משותף במים, מספיק לעשות הגעלה וזה מכשיר אותם. זה שמענו, יש הפרש בין היתר הבלע ובין איסור הבלע. לפיכך יש לאדם כלי, נגיד שפודים, סקלאות, שהוא צולה בהם תמיד בשר, וזה פעם אחת אינו רק אלה, שפוד אחד או שני שפודים, והיום מתחשק לו לאכול גבינה צילויה, רוצה לסלוט גבינה או מין מאכל כזה שיש בו מאכלי חלב, ורוצה לצלוט אותו בשפוד הזה, ורוצה להכשיר אותו, אין לו שפוד אחר, רוצה להכשיר אותו כדי שיוכל לצלוט בו גבינה, זה היה בשר, לעשות אותו גבינה. לא חייב דווקא להכניס אותו בתוך האש עד שיהיה נסוסות נתזים ממנו, אלא מה? יגעיל מים, יעשה כדים מים רותחים, נכניס את השפוד הזה, וימצא אף פעם יהפוך אותו לצד שני, אם הוא שפוד ארוך יותר מדי, להפוך אותו לצד שני, העקד שיהיה פליטה. בפליטה לא אכפתי שיהפוך אותה, עשה חצי ועוד פעם חצי, זה לא משנה, זה לא דומה לטבילה. טבילה צריכות הכל בבת אחת, ואחס המים שכל בשרו, המים שכל בשרו עולה בהם. אבל בעניין זה יש כלים של רוצה להכשיר אותם, יכול להכשיר חצי ועוד פעם עשור. נגיד למשל, השפוד הזה אורכו נגיד מטר אחד, והמים של הגעלה יש רק חצי מטר, אז עשי הכניס אותו בפנים, פלט, עוד פעם יהפוך אותו, עוד פעם חצי, כנראה שיש לו כבר, שכולו כבר נהושב על ידי פליטת מה שבלוע בתוכו. וכאן אפילו שזה בלע באש, תמיד אומרים כבול או כך פולטו, זה היה צלי, צלי זה בלע באש, ואני רוצה להפוך את השפון הזה כדי שאצלו בו גבינה, אבל זה תראה בלע, אני אשתמש בו בשר כשר ברוך השם, ועכשיו אני רוצה להפוך אותו לגבינה. אז מה יש? כמה שתראה בלע פורט אפילו על ידי הגעלה, לא צריך לעשות לו דווקא דמון. וכן בהפך, השתמשתי בו גבינה, צריך להפוך אותו עוד פעם לבשר. ולנו, אנחנו הספרדים, מותר להפוך כלי מבשר לחלב, מחלב לבשר, בין אם זה שפודים כמו שאמרתי עכשיו, בין אם זה סיר. סיר למשל, היה לו סיר אחד של חלב ושניים שלושה סירים של בשר, בדרך כלל תבשילים של בשר, פעם אחת ביום מרתיחים חלב. אם כן, והנה בא לפעם אחת לשים להרתיע חלב, רואה שזה נקוב, נעשה נקבים נקבים, חיונים חיונים, אבל עליו הרבה זמן, מה לעשות? אז לא, אין לו סיר אחר, רוצה לקחת סיר מהסירים של הבשר להפוך אותו לחלבי. מותר. איך יעשה? ירתיח מים, נכניס אותו בתוך המים, אחר כך כמין המים משיתיהו, נפח, כמה שיצא ממנו כל מה שבלוע בתוכו, נהפוך אותו לפעם, זה אותו חלב. וכן ההפך, מחלב לבשר, בשר לחלב. לנו המנהג שלנו שמותר, אצל האשכנזים נוהגים להחמיר בזה, כך כתב מגן אברהם בסימן דף קוף תת, כותב שמה אצל האשכנזים נוהגים שלא עושים ככה. למה? גזירה שישאיר רק כלי אחד וכל פעם יהפוך אותו מבשר לחלב, חלב לבשר, לא, אין לו הרבה כסף לקנות הרבה כלים, וכל יום יעשה יהפוך הזו כל היום, ופעם אחת יבוא לידי טעות, יחשוב שעכשיו החלונה עשיתי בשר והאמת עשה חלב, ואחר כך כשישתמש בחלב זה יוסר, נעשה בשר בחלב. לכן כדי שלא יבוא לידי טעות עשו גדר וסייג שלא יהפוך מבשר לחלב ומחלב לבשר. זה דברי המגן אברהם. מה כתב על זה מרן חידה, מרן הרב חידה, בספרו מחזיק ברכה? ואצלנו הספרדים אין המנהג הזה, אלא מתירים לכתחילה להפוך מכלי בשר לחלב ומחלב לבשר. וכך כותב גם כן בספר שער המלך, היה גאון עצום, רבי יצחק בלמונטי, זה בעל ספר שער המלך, ספר עמוק מאוד, מלא חידושים, מלא הסברות, קשות תירוצים. בצעירותנו היינו הרבה לומדים בספר הזה, שער המלך, כי אין דבר שער המלך ולבוסק, רק מישהו תמיד חכם אמיתי יכול ללמוד בו על הסדר, כי מלא בקיאות, הוא מדבר תמיד על הידוע. צריך הרבה חוכמה להבין את דבריו, את עומק דבריו, קושיות, תירוצים, סברות. ספר נפלא, לא רק כבושם הזה, גם האשכנזים משבחים אותו, המפולפלים ביותר משבחים את הספר הזה. זה חי לפני 250 שנה. חבר את הספר הזה כשהיה חולה ושוכב הערב דווי, היה רב הרבה שנים, כל הזמן היה שכנן גדול, לא היה לזמן לכתוב. אבל אחר פעם נחילה סמוך לפטירתו, חוליו השל מת בו, אז הוא שכב כל הזמן הערב דווי, וכל הזמן ישב וכתב. מה שיש במוחו ישב וכתב. גאוני, שכל גאוני, זיכרון נפלא, זיכרון עצום. פעם היו לומדים בישיבות שבספרדים, היו לומדים בו בקביעות. ועושים ערב אחד, לומדים שער המלך. על הסדר, לומדים שער המלך. והיה צריך הרבה מפלפלים בדברם, מקשים את הרצים. היה הרב שלום מספר לנו רבי חזקיה שבתאי, היה ראש אבות בתי הדין בירושלים. והוא היה, הרב שלום היה בלחן קצת. עדיין צעיר, לא היה כל כך, הוא ענק, ארוך הרבה, כן, ארוך בדור הבא. כן, ונכנס שם עד הישיבה, הישיבה לומדים שער המלך. חשיבו בו כל כך, נעשו לו כבוד כראוי. טוב, אז היא ראה שמקחים את הרצים, ופי דעתו, כשו שלהם הנכונות, לא הבינו טוב את שער המלך. זאת אומרת, תסליחו לי, אתם נמוכים. והלב שלכם סמוך למוח, לכן אתם חרפים הרבה. אני, אתם רואים אותי ארוך, מהלב עד המוח יש 10 סנטימטר, יש יותר, כפול מכן. ולכן אני לא כל כך הרבה תופס, לא כל כך הרבה מבין. תסלחו לי שאני אעיר את זה הערה. צחקו כולם. אז בכבוד, יאללה, תגיד. כשעשה ענבה, הרשו לו שיגיד. אז הוא אמר מה שאמר, כולם סמכו על דבריו, נהנו מאוד. טוב, זה ענב שלום היה מספר לנו. בכל אופן, זה שעמדתי עכשיו בספר שער המלך מעיד שהמנהג שלנו להקל מביא ראייה גם מהפוסקים שזה מותר ושאין בזה חשש. לכן אם רוצים להפוך כלים מבשר לחלב, מחלב לבשר, לא בעיה איזה סירים וקדרות שמותר לעשות להם מגעלה ולהשאיר אותם, אלא אפילו שפודים והסקלאות שתמיד צולים בהם בשר ורוצה להפוך אותם בשביל לעשות בהם גבינה, מאכלי גבינה וכיוצא, מספיק לעשות הגעלה. לא צריך לעשות ליבון, בין שלא יצליחו ליבון, רק אחד איסורה בלע. אבל כאן יתרה בלע, בשר לבד הוא טוב, חלב לבד הוא טוב, אז לכן זה נקשר כל אחד מהם קשר. כשיתרה בלע, מותר לסמוך על הגעלה. כל זה, מה שאנחנו מדברים, זה הקדמה. עכשיו נבוא לעניין שלנו. מה הדין בחמת? שפודים והסקלאות כל השנה שלנו, כשרים ברוך השם, השתמשנו בהם לצלוף בהם בשר, אבל הרבה פעמים שמים בתוך הבשר איזה פירורי לחם כדי להדביק אותו, שיהיה דבוק טוב, אומר הדבק טוב הוא, אז שמים פירורים של לחם, מערבים עם הבשר וצולים אותו ביחד, וכזה בדוע גם חמץ. לכן אם נוסע להכשיר אותו לפסח, אני לכאורה צריך, מה צריך לעשות? אני השתמשתי בו בהתר, לא באיסור, השתמשנו כל השנה כולה שמותר היה לאכול חמץ, אז לכאורה היה מספיק לעשות לו הגעלה. אבל מרן לא כך פסק, אלא פסק שנעשות להם ליבון. ומרן לקח את זה מאיפה? מהריף. הריף, רבינו יצחק אלפסי, רבו של הרמב״ם, במסכת פסחים דף למד, דף למד שם יש כל מיני דברים של הלכות הגעלה, כל הלכות הגעלה יש שם. והריף עתיק את המשנה הזאת של מסכת עבודה זרה. הלקוח כלים מן הגוי, שפודים והסקלאות מלבנם באור, ירות כדירות כקומוסים מגענן ברותחין, בשתק. ולא הביא את קושה של הגמרא מהקדשים, ואמרנו שמה שמספיק, ואמרנו חדקנו סורה בלע, עתירה בלע. כן, למה עשה ככה עריף? הרי השתמשנו בחמץ, למה אתה כותב את זה את הדין של עבודה זרה, מסכת עבודה זרה? בפני כדי ללמד אותי להלכות הגעלה של החמץ. אבל החמץ זה יותר בלע, השתמשנו כל השנה כשהיה מותר. וגם הראש עתיק מילה במילה דבריו של הריף. לכן תמה עליו, הרמב״ם תמה על הריף. למה עתקת את המשנה הזאת פה? מה זה שייך לנו לגבי חמץ? וחמץ יתרה בלע. לכן בא הרמב״ם בתרעת, סובר רבנו הגדול, רבנו הגדול זה הריף, סובר שחמץ שמו עליו ודינו כאיסור הבלע. כל שנה קוראים את הלחם חמץ, 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 מסכן, יש לו שם תמי, תמי יקרה חס ושלום, חוס מכבודו. אז כמה שקוראים אותו חמץ, דינו כאילו איסור הבלע. אמת, בשר לבד וחלב לבד, שניהם קשרים, זה יתר הבלע. או היה בשר קדשים בזמן שבית המקדש קיים, אוכלים בשר קודש, זה יתר הבלע. אבל בחמץ, נקה שמו איסור הבלע. זה התירוץ של הרמב"ן. יש תירוץ אחר של הריטב"א. הריטב"א בסוף מסכת עבודה זרה הוא אומר כך. כשאנחנו אומרים שעושים הגעלה, כשהתירה בלע, ועושים הגעלה, כמו שמה בקדשים, עושים הגעלה לשפות ולהתקדה, אנחנו לא בטוחים 100%, לא נשאר משהו. יכול להיות, הוא פלט, את הרוב, רוב רובו הוא פלט אותו. אם זה השתמש ברוטחין, כגון כדרות וסירים, השתמשנו בהם על ידי רוטב, ודאי 100% שלא יישאר שום דבר. כל מה ששמנו, הגענו, יצא הכל. וזה למהדירים קשר. דוחים שיפודים והסקדאות שנעשה הדבר בדרך של אש, בליעה על ידי האש. נכון שאומרים את תירה בלע. את תירה בלע מותר לעשות את זה הגעלה. אבל אנחנו לא בטוחים שלא נשאר משהו. אלא לגבי קדשים, סונה בנותן טעם, וכשיש משהו, משהו בטל, לא מתחשבים אם נשאר משהו. לגבי חמץ, שחמץ לפסח למשהו, אני רוצה להכשיל את השפודים והזכרות שישתמש בהם בפסח. אני לא בטוח שלא נשאר למשהו. לכן אסור לי לסמוך על הגעלה לבד, וצריך ללבן אותם באומור. זה תירוצו של הריטב"א. יש לנו תירוץ אחד של הרמב"ן, תירוץ השני של הריטב"א. אבל על כל פנים, דברי הריף והראש, בין אמור הם נכונים. עכשיו זה לכן פסק מרן, יש לנו מרן, תמיד יש לו כלל. כל מקום שהריף והראש, שניהם עומדים בשיטה אחת, אלה הם שני עמודי הוראה. אבל יש לו להרמב״ם, בדין של שלושה. מי אלה? הריף, הרמב״ם והראש. כאן הריף והראש עומדים בשיטה אחת. הרמב״ם לא כתב. בזה לא כתב. בדין שופדים והשכלאות והלכות חמץ, לא הביאו אותם. אבל הריב והראש חקיקו את זה. לכן פסק מרן, שופדים והתקלאות, רוצה להכשיר אותם לפסח, חייב ללבן אותם באור, ישים אותם באש עד שיהיה מותר. ולא דנים אותם כהתרה בלעד על מה? למה? לפני שכמר חמץ שמוע עליו. תמיד קוראים אותו חמץ, אז כאילו אסור הבלע. לכן היום רוצים לעשות הכשר לשופדים והתקלאות, לא יועיל להם הגעלה, אלא צריך להכניס אותם בתוך האש, עד שיהיו כמו שאמרתי, נסוסות נתזים מהם, ואז נשרף כל מה שיש בלוע בפנים, וזה מותר, להשתמש בהם. אבל לא בעיה בשביל שפוד. שפוד, אפשר להכניס אותו בתוך האש. אבל יש דברים כאלה, שהם משתמשים בהם כעין שפוד, דהיינו בלי רוטב. כגון מה? נגיד למשל סיר עוגה. הרבה עושים עוגות בבית, יש להם סיר עוגה, שמים אותו על הגז, וזה אחר כך... העוגה נאפת ומוציאים אותה. זה נאפת בלי רוטב, בלי נוזנים. אם תיקח את הסיר עוגה הזה, אתה רוצה להכשיר אותו בשביל פסח, רוצה להשתמש לעשות עוגות בפסח, בדברים שמותרים, אז צריך לעשות לזה מה? צריך לעשות ליבון. כי אם אתה אומר שפודים והשכלאות שברעו בלי רוטב, צריך ליבון, גם פה צריך ליבון. אבל האמת הוא, זה סיר עוגה כזה, מסכן, תשים אותו בתוך האש, מה יש ממנו? תעשה עליו השכבת, תעשה עליו, אבל אני צריך להלך לעזאזל, כי חתיכות יהיה. אז אין לו בהרה כי אם שיקנה סיר עוגה מיוחד בשביל פסח. זה אין דרך אחרת. כי לדעתו של מרן, אפשר להכשיר שופטים והשכלאות שבלעו על ידי האש. כי אם באש, מהאש יצאו והאש תוכלם, איך אותו דבר? גם כסיר עוגה זה אותו דבר. טוב, סיר עוגה יכולים לקנות. זה גם כאילו כל כך בעיה. אבל... תנור אפייה, שרבה היום יש להם תנורי אפייה בתוך הבית שלהם, וזו בעיה יותר רצינית. מה, קנה עוד תנור של פסח? מישהו עשיר, לא קשה, אנחנו קוראים עשרה תנורים. אנחנו מדברים עם כל אדם ואדם, יש לו מסכן תנור אפייה, משתמש בו כל השעה. אם רוצה עכשיו לעשות לו, להכשיר אותו, צריך, מה? צריך לרבה אותו בתוך האש. מה, יקחת, שים אותו בתוך האש, מה ישים אותו? יקלקל אותו, ילך לאיבוד, מה יעשה? אנחנו מצרפים בזה סברות שחולקים על דעת הרי והרמב״ם. הזכרתי את דברי הרי והרמב״ם, וגם מרן פסק את דעת הרי והרמב״ם, אבל עדיין זה לא הוכחה שגם בדיעבד אוסרים הרי והרמב״ם. לגבי לחץ החלה, חושים. אבל לגבי דיעבד, אם כבר עשה להם רפייה, והתקם עליהם, כל דבר שהוא שעת הדחק כדיעבד דמי. דבר שאין לו שום היתר, אין לו דרך אחרת. שופעו את ההשכלה, אתה יכול לדבר אותן. למה תשאיר אותם בהגעלה? אבל כלי שאי אפשר לעשות לו בשום אופן לבון. אז תוספות אומרים, מסכת פסחים דף כ"ו, תנור שהוא אי אפשר לעשות לו הכשר אחר, כדיעבד דמי. מה הדין דיעבד? כבר אמרתי לכם מה שאמר הרמב"ן, שחמץ שמו עליו, דינו כאיסורה בלע. אבל זה לא מוסכם. דעת רבנותם לא כך. רבנותם בתוספות מסכת פסחים דף למד וגם בחולין דף ח' עמוד ב', שם כותב רבנותם חמת התירה בלע, לא אסורה בלע. למה? הוא מכשיר קושיה. הגמרא שואלת איך מכשירים סכינים לפסח. בזמנם היו משתמשים בסכינים לא רק לחלוך על השולחן או דברים כאלה, היו משתמשים בהם בשעה ששמים את הצלי, היו בריאים, היו אוכלים הרבה בשר, הרבה קבב. זה כמו עכשיו, כל דבר ודבר עושים דיאטה. זה שמעי, אחר כך משמין, זה משמין, יאללה תעזוב אותו. מה זה משמין? אכפת להם, היו אוכלים, היו בריאים, חזקים, גבורים. גם הקיבה שלהם הייתה פלדה, הייתה לא מבשר בדם, הייתה טוחנת, אוכלת, נעשים כל בסדר. וכן היו רגילים לחתוך בסכינים, לחתוך את הבשר בעודו על האש, עושים אותו, עושים חתיכה אחת ארוכה, אחר כך חותכים אותה על האש. זה בולע, כשזה בולע ישר בעודו רותח, באותו חם על האש. אז הסכינים האלה דינם כדין שפונים והסכלאות. לכן כתוב בתוספתא, במשנה לא כתוב, בתוספתא, סוף מסכת עבודה זרה, הלוקח כלים מן הגוי, כגון סכינים, שפודים והסכלאות, מלבנם באור. אז גם הסכין צריך לבין אותו באור. מקשה רבנותם. הגמרא שאלה במסכת פסחים דף למד. הני סכיני דפסחה, מה יעבידו? איך מכשירים סכינים לפסח? וישבה גמרא, הלכתה, אידי ואידי ורותחין. גם הידית שלהם וגם הברזל שלהם, נשים אותו במים, רותחין, בעגלה, וזה כשר. אז מקשה רבנו תם, למה יהיה קשה? כתוב במשנה בעבודה זרה, הסכינים צריך לעשות להם לבון. ופה אומר סכינים, עשה להם מגעלה. אומר לה קשה. למה? כאן את סורה בלע, כאן התירה בלע. כמו התירות של הגמרא בימי הקדשים, שכשאתה הגמרא, רב עמרם קשה לרב ששת, מדין כלים של גויים לדין כלים של קדשים, וחלקנו בין סורה בלע ויתירה בלע, גם פה אותו דבר. החמץ השתמשנו כל השנה בהתר. זה יתרה בלע. לכן אמרה הגמרא, סכיני דפסחה מגעיל אותם ברותחין, בין הידית שלהם, בין הקטה ובין הסכין עצמו. אבל מה שאין כאן שם במשנה של תוספתא של עבודה זרה, שם אסורה בלע. הרי שרבי נתן חולק על הריב והראש. מה ההבדל בין סכינים ובין שפטים יש בהם הסכלאות? כולם אמרו, כולם בנשימה אחת בתוספתא. ושם אמרנו צריך לבון, ופה אמרנו מספיקה הגעלה. זה את הדבר מנעותם. גם הרעבן, רבנו עזר בן נתן, אחד מגדולי הפוסקים האשכנזים, גם כן חדק כמו חלקו של רבנו תם. ושזה רק כותב, רבנו אבי העזרי, רעביה, רבנו אבי העזרי, רעביה ראשי תיבות, רבנו אלעזר ברבי יואל הלוי. הוא היה נכדו של רעבן. גם הוא פסק אותו דבר. כך פסק אור זרוע. כך פסק רבי משה מקוצי בספר הסמק. כך כותב גם כן סמק. כך כותבים גם כספר התרומה, כך כותבים בספר הרעים, רבי אלעזר ממית, תלמידו של רבנו תם, גם הוא פוסק אותו דבר. יש להקה של פוסקים שסוברים שחמץ התירה בלע, ומכשירים שפודים והסכלאות אפילו בהקעלה. כך לעתם. אז נהי שאנחנו באמת תחת חילה עבודה, אנחנו לא צריכים לזוז מדברי מרן. מרן לא כתב על דיעבד, מרן כתב שפודים והסכלאות מלבנם באור. אם אני יכול ללבן אותם, אבל לא השני ילבן אותם. אם אחד לא עשה ככה, אלא לקח את השפודים והסכלאות האלה, אחרי שהוא הגעיל אותם, לא עשה לבן, הגעיל אותם בבוקר, ביום ערב פסח בבוקר, עשה כבד עם דחם, בשעה שעדיין מתן לאכול דחם, עשה כבד ואכל את זה. אחר כך רוצה להשתמש בזה בלילה, לעשות את הזרוע, שביאים זרוע תלי, אז רוצה להשתמש בזה בלילה. אז בבוקר הוא שכח, לא עשה לבון, אלא עשה הגעלה. בא בלילה, ואנחנו עשה את הזרוע הזה, הכניס אותו בתוכו, ותלה אותו. מה דין הזרוע הזה? נאכל אותו או לא נאכל אותו? מרן לא אמר שאסור. מרן כתב מלבינה באורך, תחילה. אבל לא נענה מעני מרן, ששלבי פוסקי שאולים יותר רבלה, שאפילו לך תחילה מספיק לעשות להם הגעלה. ואיש הזה שטעה ועשה הגעלה, בדיע עבד אומרים, הזרוע הזה תאכל אותו, מותר, יאללה, מותר לך. למה? אנחנו סובלים כמה סומכים, מדע אמר, התירה בעלה. מה שעשנו, לך תחילה עשנו, לך תחילה תעשה לזה לבון, אבל הוא טעה בהלכה, והלך ועשה הגעלה, ובלילה חזר ועשה בזה, כמו שאמרנו את הזרוע, זה בניומו. לכן אני מדגיש שהוא יום ערב פסח בבוקר, אכל בזה, כדי שיהיה בניומו, שאם תהיה לו בניומו, בלב הכי מותר. נותן טעם לפגם מותר. נגיד למשל, יום יומיים לפני פסח, עשה תלי עם הקבב, עם הלחם, אני יודע. ואחר כך, בא בליל פסח ועשה את הזרוע על זה. צלה בו את הזרוע. אפילו לא עשה לו שום מחשב. לא הגעלה ולא לבום ולא שום דבר. אבל היה נקי, שפוד היה נקי. והוא עשה בזה את הדבר שהוא פסח, מותר בדעבת לאכול אותו. למה? נוצא טעם לפגם, מותר. עבר מעט לעט משעה שצלה בפעם הראשונה. כשצלה את החמץ, מאותה שעה עד שצלה את הזרוע, עברו 24 שעות, זה נקרא שמו נותן טעם לפגם, ומותר. לכן, זה דעתו של מרן שקבענו הורה אותם. כי האשכנזים מחמירים גם בזה. שאומרים נותן טעם לפגם, אסור לפסח. נהי שבכל הדינים כולם מודים, כולם מודים, נוצא טעם לפגם מותר, בפסח אוסרים. תוספות במסכת עבודה זרה סמך בהב, הביאו מחלוקת בזה, הביאו יש אוסרים, ואומרים מצאת הענף גם משהו מהאיקה, כמו שחמש הפסח ממשהו, מה שאין כמשאר אסורים ב-60 בטל, כאן לא אומרים בטל ב-60, אלא במשהו, אז גם כן טעם לפגם חשוב משהו. תוספות חלקו על זה, דחו את הסברה הזאת, אמרו לא, דין מצאת הענף גם, זה לא שייך לעניין משהו, וזה מותר. זה כך דעת רוב הפוסקים, ומרן פסק את דעת רוב הפוסקים. דהיינו, נותן טעם לפגם, מותר לפסח. האשכנזים נוהגים להחמיר כדעת הרמ"ז שפסק, כדעת האומרים, נותן טעם לפגם, אסור לפסח. טוב, כל פנים זה שאנחנו אומרים עכשיו, אם הוא צלה לפי מדע מה שמותר, אבל אני אמרתי, הוספתי עוד דבר, אפילו נעשה בו ביום, בבוקר, השכן, ביום ערב פסח בבוקר, הלך וצלה צלי עם דחם, אני יודע, ואחר כך בלילה הוא עשה הגעלה, הכשיר אותו. אם לא הכשיר אותו, בלילה עשה, זה הכל אסור. אבל אני מדבר שיכשיר אותו, עשה לו הגעלה. טעות עשה שהוא עשה הגעלה ולא עשה לבון. בדיעבד, אם צלה ממנו בערב, בליל פסח, מותר לאכול את זה. אפילו לדידן שקבענו הוראות מרן. כי מרן לא דבר על דיעבד, מרן דבר על הלכת תחילה. אבל בדיעבד, אפשר לומר, לסמוך על דעת רוב הפוסקים, בפרט שהרמב״ם ככה סובר. כך כותב הרב המגיד, בדעתו של הרמב״ם. אומר, וגם הרשב"ץ ככה כותב, מי שאומר צמח. כותב בדעתו של הרמב״ם שהתירה בנה. כן, יש לנו הרמב״ם, יש לנו רבנו תם, כאלה גדולי העולם, הראב"ד, נכדו הראליה, רבן אלעזר ממת, תלמידו של רבנו תם, הסמ"ג, ספר התרומה, כאלה גדולי העולם, שכולם סוברים שמותר. אז לכן, נהי שהריב והראש חולקים, והרמב״ם מסכים איתם, אבל אנחנו פוסקים להלכה בדיעבד כדעת המתירים. לכן, תנור אפייה שאי אפשר, אין לו דרך אחרת, כדעבד דמי. מה יעשה לו? להגעיל, כי תנור של אפייה גם כן אפשר להגעיל. אז מה יעשה? לכן, הוא קודם כל ינקה אותו היטב וישפשף היטב בפנים. כי מה הבעיה שיש בתנור אפייה? תנור אפייה יש זיעה של אוכלים. יש מחלוקת זיעת אוכלים כמותם או לא. לכן שמים אוכל בפנים, אופים בו. האפייה הזה נותנת זיעה על כל דופני הכלי. אז הדופנות, אמנם האפייה לא נגעה בדופן של הכלי, של התנור. יש מגע שמה, ששם שם את האפייה. כל אלה שיש בפנים, שבתוך התנור, אפשר להחליף אותם, זאת לא בעיה. הבעיה היא בשגופו של התנור אנחנו מדברים. שם יש רק זיעה של מאכלים. יש מחלוקת, אומרים זיעת אוכלים כמותם, או לא, אוסרת או לא אוסרת זיעת אוכלים, שזה מחלוקת. זה סברה אחת. דבר שני, עם כל זה, שמה יש איזה זיעה, שמה איזה זיעה של חמץ, אז הוא ינקה אותו קודם כל טוב טוב. לפני שיעשה שום, שום פעולה, ינקה אותו יפה יפה. ניקח מים רותחים עם סחבה, ונקה זה בפנים, ואפשר גם כן עם סבון, כדי שיהיה פגום, שאם במקרה שהוא, מה שהוא עושה, מה שהוא מנקה, אם יש משהו של חמץ, הוא כבר פוגם אותו על ידי שלוקח את הסחבה הזאת עם מי סבון, אז הוא כבר מקקר אותו. אז לכן, אחרי שהוא מקיף מכל ארבעת הרוחות של התנון, מנקה אותו יפה יפה, אחר כך מסיק אותו, מסיק אותו עד כמה שאפשר. תמיד למשל, עד שמתחיל לאפות, עובר נגיד 20 דקות, חצי שעה, עד שנעשה את הנור חם, ואפשר כבר לאפות בו. הפעם יעשה את זה נגיד 3-4 שעה, שעה, שעה תמימה, בלי שיהיה בו שום דבר. וישאיר אותו 24 שעות שלא ישתמש בו. כדי שיהיה עוד דבר, ינוצא טעם לפגם. אז זה עשה עד רבנן. נצטענו גם זה רק מדרבנן. תחילה לאפות בו, זה רק מדרבנן. כן, אחרי שעבר 24 שעות אדם. וגם עשה את הסק הזה, הסק הזה, לכל הפחות, אם תשים שם איזה נייר, יסרף. אז יש מדע אמר דבום כאן, זה מספיק כמו הגעלה. אז לכן, כשנעשה כל הדברים האלה, התבניות יחליף אותם, כמו שאמרתי. התבניות יכולים לקרות עוד תבנית מיוחדת לפסח. אבל אנחנו מדברים על גובו של התנור, זו כל הבעיה. אז לכן, יעשה כמו שאמרתי, 24 שעות לא ישתמש בו, כדי שיהיה מדרבנן, ובדרבנן צריכים על מדע אמר היתרה בלה, אם זה היתרה בלה, מספיק לעשות לבום קל כזה, שאם יש, לשים שם קש או נייר, נשרף. זה נקרא שמו לבום קל, שאין הסוסות נתזים ממנו, נקרא שמו לבום קל. לבום קל כזה, דינו כדין הגעלה. ומאחר שזה כמו כדי עבד דמה, וגם עבד דרבנן, בסילוף כל הקולות, ושומרים שאין זיעת אוכנים כמותם, התבנית הוא מחליף אותה. אז לכן, יש מקום כבר להקל. מי שרוצה להשתמש בתנור, אפייה, בפסח, יעשה כמו שאמרתי. להיינו, קודם כל את התבנית יחליף אותה. לא ישאיר את אותם התבנינים, אותם התבניות של, של שחמץ, אלא ייקח תבנית מיוחדת לפסח. וגם יעשה כמו שאמרתי, שקודם כל ינקה אותו בפנים, יטב יטב, שלא יישאר שום לחלוחית, שום זיעה של מאכל אסור, ואחר כך בסוף עוד פעם הסיק אותו, הסיק אותו כמיטב יכולתו, חצי שעה, 3-4 שעה, שעה, ואחר כך ישאיר אותו 24 שעות בלי שום אפייה, אחר כך תתחיל לאפות בו הדברים שהם קשרים לפסח, בזה יהיה מותר ואין בזה שום ספק. לא יקנה אדם בימי הפסח קליות מה שמוכרים אותם בשוק. אתה לא יודע איך נעשה, נעשה בהכשר, לא נעשה בהכשר, גרעינים למשל, או בוטנים, או שקדים, שהם אפויים על ידי כל ארחי פרחי. אתה לא יודע אם יש איזה, הוא עשה את זה כדת וכדין. אלא אם כן, יש לו תעודה, יש לו השגחה למשל, מבדץ או מהרבנות, יש לו תעודה שהכל נעשה כדת וכדין, אז מותר לקחת. אם לא, אני אשתמש בקליות כאלה של השוק, אם רוצה לקלות, יקרה בבית שלא יעשה כפי הדין, כפי ההלכה. ואחר בקשה, אומר, שעשו שקוד ישראל, בנת פרשות שנאמר, 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 פרשות שנאמר